שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק מספר 139, ה-15 במרץ 2014. סאב פריים ואנרכיה עותמנית, על הסודות שמאחורי המשכנתא. הפרק בחסות אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות, המציעה את משכנתא לייב, מערכת מקוונת לניהול המשכנתא, ואת האפשרות לחסוך לכם עד מאות אלפי שקלים. פרטים בסוף הפרק. תזכורת, קמפיין מימון ההמונים של עושים היסטוריה עדיין בעיצומו. בקרו באתר הבית של התוכנית כדי לגלות כיצד אתם יכולים לסייע לפודקאסט. Stand by to receive our transmission. Stand by to receive our transmission. Wait a minute. Wait a minute. Are you telling me you built a time machine? עושים היסטוריה. עמרן לוי. כשהייתי חייל טירון, אי שם לפני קרוב ל-20 שנה, מילואימניק ששירת איתי באותו הבסיס, אמר משפט חכם. תחשוב טוב לפני שאתה בוחר את המסלול הצבאי שלך. 3 שנים של שירות חובה עוברות מהר, אבל מילואים אתה ממשיך לעשות גם בגיל 40. נזכרתי במשפט הזה לפני מספר חודשים, כשבפעם הראשונה בחיי קניתי דירה. החתימה על חוזה הרכישה הייתה עניין של כמה דקות, אבל המשכנתא שלקחתי כדי לשלם על הדירה תלווה אותי במשך שנים רבות, קרוב לוודאי. לטובת ברי המזל שעוד לא הספיקו להכיר את פקיד המשכנתאות של הבנק באופן אישי, אני אסביר שמשכנתא היא סוג של הלוואה שנועדה לאפשר רכישת דירה. הבנק, או גוף כלכלי אחר, מלווה ללקוח סכום כסף גדול, והלקוח מתחייב להחזיר לבנק את הכסף בתשלומים שנפרסים על פני שנים רבות בתוספת ריבית, שזה הרווח של הבנק מההלוואה. כדי להגן על עצמו מפני האפשרות שהלקוח לא יצליח להחזיר את ההלוואה במלואה, הבנק משעבד את הבית או את הדירה כערובה להחזרת החוב. בלים אחרות, אם הלקוח לא ישלם את ההלוואה, הבנק יוכל למכור את הדירה ולקחת את דמי המחירה לעצמו. מקורה של המילה הלועזית mortgage, משכנתה, מרמז על אופייה של ההלוואה הזו. בצרפתית, מוט פירושו מוות וגייג' היא התחייבות. דהיינו, המשכנתה היא התחייבות עד מוות. היא מסתיימת, מתה, כאשר סכום ההלוואה מוחזר במלואו, או כאשר הנכס מעוקל לטובת הבנק, ומכאן שהוא מת עבור בעליו הקודמים. יש לא מעט אתרי אינטרנט שבהם אפשר למצוא עצות, טיפים והמלצות בענייני משכנתאות. החל מאלו מסלולי הלוואה הכי טוב לבחור, וכלה בשפת הגוף שעליה כדאי להקפיד בעת המשא ומתן הקשוח מול הבנק על גובה הריבית. בפרק הזה לא תמצאו עצות וטיפים שכאלה. אני לא חושב שיש לי מה להוסיף על הררי המילים שכבר נכתבו בנושאים האלה ברשת, ובנוסף יש לי תחושה חזקה שגם אם תלבשו הבעת פנים קשוחה כמו זו של קלינט איסטווד בזמן דו-קרב אקדוחנים במערבון ספגטי, זה לא ממש יעזור. פקידת המשכנתאות מנהלת 5 משאים ומתנים כאלה לפני ארוחת הצהריים. היא תקמת אתכם כמו כרטיס אשראי שפג תוקפו. בפרק הזה בחרתי לעסוק בשאלות עמוקות יותר, באותן הנחות יסוד ונהלים מקובלים שכל מי שלקח משכנתא נתקל בהם, אבל קרוב לוודאי שקיבל אותם כעובדות גמורות. נדון במגבלות שמטיל בנק ישראל על הבנקים בבואם להעניק הלוואת משכנתא ללקוחותיהם, בחוקים המפותלים שעל פיהם נקבעת הבעלות על הקרקע, ובחלוקת הקרקעות בישראל לגושים ולחלקות. כל אחד מהנושאים האלה מסתיר מאחוריו היסטוריה מרתקת, שתאיר באור חדש את ההלוואה המפורסמת וההכרחית כל כך, שכל אחד מאיתנו אוהב לשנוא. נפתח במגבלות שמטיל בנק ישראל על הלוואות המשכנתא. באתר האינטרנט של בנק ישראל, תחת סעיף אודות, מתוארים 3 תפקידיו העיקריים של הבנק המרכזי. שמירה על יציבות מחירים, תמיכה במדיניות הכלכלית של הממשלה, למשל צמצום פערים חברתיים, ותמיכה ביציבות המערכת הפיננסית. גם מי שאין לו תואר מתקדם בכלכלה, יכול לשער לעצמו שאלו לא מטרות קלות להשגה. כלכלה בקנה מידה של מדינה היא מערכת מורכבת ובלתי צפויה. מיליוני בני אדם מחליפים ביניהם כסף בין ספור עסקאות קטנות וגדולות, כמו המוני נמלים שנפגשות באקראי בתוך נחיל ענק. כיצד יכול בנק ישראל, ונגיד הבנק שעומד בראשו, לשלוט ולייצב מערכת כל כך כאוטית? המשכנתא היא אחד מהכלים המרכזיים שעומדים לרשות בנק ישראל לשם מטרה זו. משכנתא היא כסף גדול. בהלוואה הטיפוסית מחליפים ידיים מאות אלפי שקלים, אם לא יותר. באמצעות האיסורים והמגבלות שמטיל בנק ישראל על הבנקים המסחריים, הוא שולט על אחוז ניכר מהפעילות הכלכלית היומית במדינה. למשל, לבנק המרכזי שליטה על שיעורי הריבית על הלוואות בכלל ועל המשכנתא בפרט. זו ריבית בנק ישראל שעליה אנחנו שומעים מדי פעם בפעם בחדשות. כשנגיד הבנק מחליט על העלאת הריבית, לשם דוגמה, הוא גורם לכך שההחזר החודשי של המשכנתא מתייקר, וכך הוא גורם ללווים הפוטנציאליים לחשוב פעמיים לפני שהם נוטלים הלוואות בסכומים גדולים. כשלרוכשי הדירות אין כסף רב, המוכרים חייבים להתגמש, ומחירי הדירות אמורים לרדת. בחרתי במילה אמורים, מכיוון שבכלכלה, כמו בכלכלה, גורמים רבים משפיעים על רמות המחירים, וגובה הריבית הוא רק אחד מהם. אחת המגבלות העקרוניות והמעיקות, שכל מי שמבקש ליטול משכנתא נתקל בהן כבר בראשית התהליך, היא המגבלה על אחוז המימון המקסימלי של הלוואת המשכנתא מתוך סך כל שווי הדירה. למשל, אם הדירה עולה מיליון שקל, בנק ישראל מאפשר לבנק המסחרי להעניק ללווה משכנתא בגובה של 500 או 600 אלף שקל בלבד. את כל שאר הכסף, הרוכש יהיה חייב להשיג בעצמו ממקורות אחרים. על פניו, זו נראית כמו מגבלה דרקונית וחסרת צידוק. מה אכפת לבנק ישראל אם אני, אזרח אחראי ובעל עבודה קבועה ומסודרת, בוחר לממן אחוז גבוה יותר מסכום הרכישה, באמצעות הלוואת משכנתא. לכל היותר אני אפרוס את ההלוואה הגבוהה על פני 30 שנה במקום 20 שנה. זה הכל. המגבלה שמטיל בנק ישראל מכריחה אותי לבחור בדירה קטנה יותר או במיקום גרוע יותר, מכיוון שאני לא יכול להרשות לעצמי לממן את 40 או 50 אחוזים הנותרים של העסקה. כדי להבין את ההיגיון שעומד מאחורי המגבלה הזו, נשוב להגדרת תפקידי בנק ישראל. אחד מהם אני אזכיר הוא שמירה על יציבות המערכת הפיננסית בישראל. בפרט, יותר מכל דבר אחר, בנק ישראל מנסה למנוע את מה שמכונה תופעת ההדבקה, Banking Contagion, שמוכרת גם בשם אפקט הדומינו. הסיפור הבא ידגים את תופעת ההדבקה ועד כמה היא עלולה להיות הרסנית. חברת האחים לימן החלה דרכה כחנות למוצרי כותנה שהקימו שלושה אחים, הנרי, אמנואל ומאיר, בשנת 1850. 150 שנה מאוחר יותר הפכה חנות הכותנה הקטנה לענק פיננסי גלובלי שעסק במגוון רחב של פעילויות כלכליות, ממסחר בניירות ערך, דרך ניהול השקעות וכלה בבנקאות עסקית ופרטית. האחים לימן שרדה אינספור משברים ותהפוכות כלכליות במרוצת שנותיה, אבל החלטה עסקית אחת וחסרת מזל במיוחד הביאה לאובדנה. בזמנו זו נראתה כמו החלטה מוצלחת. בשנת 2003 רכשה החברה חמישה ארגונים שהתמחו במתן משכנתאות, ובפרט משכנתאות מסוג סאב פריים. הלוואות משכנתא שניתנו ללקוחות מעוטי יכולת, מובטלים, שכירים שהרוויחו משכורות נמוכות יחסית וכדומה. באותם הימים שוק הדיור בארצות הברית היה בתנופה, וחברת האחים לימן הרוויחה עשרות מיליארדי דולרים בזכות הרכישה המוצלחת. בשנת 2007 חלה תפנית. משבר הסאב פריים הוא נושא מרתק ומורכב שראוי לפרק שלם, אך לטובת העניין די אם אני אסביר שמסיבות שונות לווי המשכנתאות, שמלכתחילה נזכיר היו במצב פיננסי לא מזהיר, לא הצליחו לעמוד בהחזרים החודשיים. לגופים שנתנו להם את ההלוואות הנדיבות לא נותרה ברירה אלא להקל את הבתים המשועבדים ולנסות ולמכור אותם כדי להציל את כספם. גם חברת האחים לימן ניסתה לעשות כן, אבל היקפו האדיר של המשבר הביא לכך ששוק הנדלן האמריקני הוצף בבתים מעוקלים שעמדו למחירה, וההיצע הרב הביא לירידה דרסטית במחירי הדירות. התוצאה הייתה שחברת האחים לימן, כמו בנקים אחרים, לא הצליחה לגייס מספיק כסף באמצעות מחירת הבתים כדי לחסות את ההפסד על המשכנתאות.
Every one of you should feel confident and proud. Our firm is strong today, and we will emerge from this cycle even stronger. We've done it before, and we will do it again.
מנהליה של האחים לימן ניסו להציג בפני הציבור חזות מעודדת ומלאת ביטחון עצמי, אבל מחיר המניה של החברה צנח בחדות כשעוד ועוד בתי השקעות ובנקים פשטו את הרגל סביבה. ביוני 2008 דיווחה החברה על הפסד של כמעט 3 מיליארד דולר והכריזה על שורה של צעדי ייעול וקיצוצים. אלפי עובדים פוטרו ונכסים לא הכרחיים נמכרו במחירי חיסול. אף על פי כן, ב-9 בספטמבר דיווחה החברה על הפסד נוסף של כמעט 10 מיליארד דולר. סך כל נכסיה של לימן עמד על 639 מיליארד דולר. לשם השוואה, מדובר בכמעט פי 6 מתקציב מדינת ישראל לשנת 2013. זה נשמע כמו המון כסף, אבל סך כל חובותיה של החברה עמד על יותר מ-700 מיליארד דולר. בקופת המזומנים של החברה היו בשלב הזה פחות ממיליארד דולר. ניסיון של הרגע האחרון למצוא חברה גדולה אחרת שתקנה את האחים לימן ותכסה את חובותיה, כשל. ב-15 בספטמבר 2008 הגישה חברת האחים לימן לבית המשפט בקשה רשמית לפשיטת רגל. הייתה זו פשיטת הרגל הגדולה ביותר בהיסטוריה, במרווח של יותר מפי 6 מפשיטת הרגל הגדולה שקדמה לה.
He's live outside of Lehman Brothers headquarters in New York, and Alan, that's where we saw those pictures all morning long of people yesterday literally packing up their life's work and carrying it out in a box.
Karen, this is absolutely stunning. Wall Street has seen very, very few days like this. The mortgage
מיליוני ברוקרים, משקיעים וכלכלנים צפו בחלחלה בדיווחי חדשות שהראו עובדים לשעבר של האחים לימן עוזבים את משרדיהם כשחפציהם בתוך ארגזי קרטון אישיים.
News waking up to the American investment bank Lehman Brothers has filed for bankruptcy in New York. That's happened in the last
משבר הסאב-פריים כבר היה בעיצומו וכולם הכינו את עצמם לטלטלות פיננסיות הזאת, אבל לא רבים מהאמינו שחברה בסדר הגודל של האחים לימן מסוגלת לפשוט את הרגל, ויותר מכך שממשלת ארצות הברית תיתן לחברה כל כך גדולה ליפול.
This is an earthquake in the banking system, an earthquake of the Richter scale level of 7 or 8, and is very important indeed because that will rattle.
כשגוף פיננסי בסדר גודל של האחים לימן פושט את הרגל, יש לכך השפעה כלל עולמית. עשרות אלפי בנקים, עסקים ובתי השקעות אחרים עמדו בקשרים עסקיים עם האחים לימן. פשיטת הרגל של החברה הגדולה פירושה שגם הם איבדו את כספם. אם ההפסד הכספי גדול מספיק, גם חברות אלה עשויות לפשוט את הרגל, ואז לקוחותיהם מפסידים את כספם וכן הלאה וכן הלאה. מקובל לדמות את תאונת השרשרת הפיננסית הזו לשרשרת של קוביות דומינו שמפילות זו את זו, אבל יכול להיות שהדימוי הראוי יותר במקרה הזה הוא רעידת אדמה בארצות הברית שיצרה גל צונמי כלל עולמי. המשבר שיצרה קריסת האחים לימן התפשט בתוך שעות ספורות אל שווקים כלכליים בכל העולם והביא לירידות שערים חדות בבורסות מאנגליה ועד המזרח הרחוק.
Free fall in Asian stock markets. Upheaval on Wall Street hammered shares across the region on Tuesday. Investors digested the news of Lehman Brothers filing for bankruptcy and Bank of America.
חמור עוד יותר, אפקט הדומינו המדבק כתוצאה מפשיטת הרגל הגדולה לא היה מוגבל אך ורק לארגונים שעמדו בקשרים עסקיים עם האחים לימן. גם בנקים ובתי השקעות שלא היו קשורים כלל אל החברה הושפעו באופן עקיף. קריסת האחים לימן יצרה פאניקה אצל משקיעים ובנקים רבים, כיוון שלאיש לא היה מושג ברור כמה כסף הייתה חייבת החברה הגדולה ולמי. כל ארגון ניסה להגן על עצמו ועל לקוחותיו בכל מחיר. למשל, הבנק מורגן סטנלי לא ספג מכה קשה בעקבות משבר הסאב פריים ונחשב ליציב ובריא מבחינה פיננסית. אבל כמה בתי השקעות אמריקנים גדולים שאיבדו עשרות מיליארדי דולרים בעקבות קריסת האחים לימן, החליטו שלא לקחת סיכון ולמשוך את כל הכסף שהחזיקו במורגן סטנלי. 128 מיליארד דולר. המשיכה הבעולה רוקנה את רזרבת המזומנים של מורגן סטנלי והביאה גם אותו אל סף פשיטת רגל. רק הלוואת חירום ממשלתית הצילה את מורגן סטנלי מקריסה ברגע האחרון, וזאת למרות שהבנק כאמור לא סבל מחוסר יציבות קודם לכן. בכל רחבי המערכת הפיננסית האמריקנית חזרה אותה התמונה על עצמה, מוגברת פי אלפי מונים. בנקים הפסיקו להעניק הלוואות לעסקים ולגופים פיננסיים אחרים, כיוון שלא היו בטוחים על מי אפשר לסמוך שיחזיר את ההלוואה ומי עתיד לפשוט את הרגל למחרת. קיפאון האשראי הזה, Credit Crunch בלעז, גרם גם לארגונים פיננסיים אחרים כדוגמת מרי לינץ' וגולדמן סאקס להגיע לסף פשיטת רגל. אנשי משרד האוצר והפדרל רזרב, שהוא הבנק המרכזי האמריקני, הבינו שהם ניצבים בפני סכנה מוחשית לכלכלת ארצות הברית כולה. הקשרים העסקיים ההדוקים בין גופים פיננסיים וההשפעה של הפסיכולוגיה האנושית הביאו לאפקט הדומינו המדבק, שבו קריסה של גוף פיננסי אחד מביאה לקריסתם של בנקים וארגונים רבים אחרים מסביבו. אם מספיק בנקים ועסקים פושטים את הרגל, המדינה כולה עלולה להיכנס לסחרור כלכלי שכולל אבטלה גואה, עוני ואינפלציה דוהרת. ביום חמישי, שלושה ימים לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל של האחים לימן, נפגשו שר האוצר האמריקני ונגיד הבנק המרכזי עם חברי קונגרס כדי לשכנע אותם להעניק סיוע חירום בסך 700 מיליארד דולר למערכת הבנקאות הפרטית. על פי דיווחים עיתונאיים, נגיד הבנק הזהיר את המחוקקים שציטוט, אם לא נעשה את זה, יכול להיות שביום שני בבוקר לא תהיה לנו יותר כלכלה. סוף ציטוט. הסיוע ניתן והמשבר החריף חלף במחיר סיוע כלכלי מסיבי שעוד יכביד על משלמי המסים האמריקנים במשך שנים רבות בעתיד. המקרה של האחים לימן מסביר לנו מדוע מטיל בנק ישראל מגבלות על גובה המשכנתא שיכולים הבנקים להלוות ללקוחותיהם. גם אם תיקלה ישראל למיתון, ולווים רבים לא יוכלו לעמוד בהחזרי המשכנתאות שלהם, הבנקים המלווים לא יעמדו בסכנה כמו זו שהביאה לנפילתה של חברת האחים לימן. אם גובה המשכנתא הוא רק 50-60% משווי הנכס, אז גם אם שוק הנדלן ייקלה למשבר ושווי הדירות ירד בצורה חדה, עדיין ישנו סיכוי גדול שהבנק יצליח למכור את הנכס במחיר שיחסה את ההלוואה הכושלת, ולא יפסיד את הכסף. אמנם מגבלת אחוז המימון פוגעת במידה מסוימת בלקוחות שהם מעוניינים לרכוש דירות יקרות יותר, אבל בנק ישראל רואה בשמירה על יציבות המערכת הבנקאית ומניעת אפקט הדומינו מטרה חשובה ומשמעותית יותר לאין שיעור. נשאיר את הבנקאות מאחורינו ונעבור אל עסקי הנדל"ן. אחד המנגנונים הממשלתיים הידועים ביותר לשמצה הוא אגף רישום והסדר המקרקעין, שמוכר יותר בשמו השני, הטאבו. הרוכש פונה לאגף כדי לקבל נסח טאבו, מסמך שמאשר כי המוכר הוא אכן בעלי החוקיים של הדירה או הקרקע, ומגדיר במפורש את גבולות החלקה שעומדת למחירה. גם במסגרת תהליך בקשת המשכנתא, הבנק דורש ברישום הטאבו תופיע הערת הזרה, סעיף שמעיד על כך שהדירה משועבדת כרבון להלוואה. החובה לפנות לאגף הרישום נתפסת בעיני רבים כנטל מתסכל ומרגיז. לא רק שהוצאת נסח טאבו ורישום האזהרה כרוכים בתשלומים יקרים, גם לגוף הממשלתי עצמו יש מוניטין של הבירוקרטיה בהתגלמותה. אין ספור כללים ונעלי רישום מסובכים לא ברורים, שרק עורך דין מנוסה מסוגל לנווט ביניהם אל חוף מבטחים. באופן טבעי עולה השאלה, מדוע קיים הטאבו? מה הצורך בכל הבירוקרטיה הממשלתית הזו? הצורך המהלך הזה נעשה ברור יותר כשבוחנים את ההיסטוריה של חוקי הבעלות על קרקעות בארץ ישראל. נועם קופרשטיין, הגרפיקאי שיוצר את האיורים שמלווים את פרקי עושים היסטוריה, נתקל לא מעט במסגרת עיסוקיו השונים במוסדות בירוקרטיים שונים שעוסקים בנדלן ומקרקעין. הוא נתן לי הגדרה קולעת לטאבו. מה שנדמה לרבים כמשרד בירוקרטי ומבולגן, הוא למעשה תל ארכיאולוגי פעיל. אוסף של חוקים ותקנות מסובכים שנוצרו במשך מאות שנים של התיישבות וכיבוש בארץ ישראל. בשנת 1517 כבש הסולטן סלים הראשון את ארץ ישראל מידי הממלוקים וצירף אותה אל האימפריה העותמנית המתעוררת שמרכזה היה בטורקיה של ימינו. העותמנים החזיקו בפלסטינה במשך כ-400 שנים. במשך רובה המכריע של התקופה הארוכה הזו שררה בארץ ישראל אנרכיה מוחלטת בכל מה שקשור לבעלות על קרקעות. לא היה שום רישום מרכזי מסודר שהגדיר למי שייכת קרקע מסוימת, וגם לא תיעוד של עסקאות מכירה וקנייה של נדלן. עסקאות הנדלן התנהלו באופן בלתי רשמי. הקונה והמוכר החליפו ביניהם שטרי בעלות ללא ידיעתו של השלטון המרכזי והתערבותו. האנרכיה נבעה בחלקה מהעובדה שהאימפריה העותמנית כולה לא הייתה מופת של התנהלות ארגונית בלשון המעטה, וגם, ואולי בעיקר, מכיוון שפלסטינה הייתה אחד האזורים המפגרים והנידחים ביותר באימפריה. המוטיבציה העקרונית של השלטון לנהל רישומי עסקאות נדלן הייתה גביית מיסים מהעסקאות, אבל ההתיישבות בפלסטינה הייתה דלילה מאוד, והפלחים שאיבדו את הקרקע היו ברובם עניים מרודים, ולא היו יכולים לשלם מיסים גבוהים, כך שהטרחה שבהקמת מנגנון רישום שכזה לא השתלמה לעותמנים. לאף אחד באיסטנבול לא היה ממש אכפת ממה שמתרחש כאן. לקראת אמצע המאה ה-19 התחוללה מהפכה משמעותית באימפריה העותמנית. המעצמות האירופאיות בגבולותיה המערביים של האימפריה הלכו והתחזקו, וההנהגה העותמנית הבינה שאם האימפריה הוותיקה מבקשת לשרוד במציאות החדשה, עליה לאמץ את הקדמה והמודרניות המערבית. העותמנים יזמו רפורמה נרחבת שהקיפה תחומי חיים רבים. הם הקימו מערכת ממשלתית מודרנית, יסדו פרלמנט, סללו מסילות רכבת, הקימו מערכת דואר, טלגרף, הדפיסו שטרות נייר ועוד ועוד. מטרת הרפורמה הייתה לחזק את השליטה המרכזית של המדינה על פני כל שטח האימפריה הגדולה. הרפורמה הובילה גם לחקיקת חוקים חדשים. החשוב ביניהם לענייננו הוא חוק הקרקעות שנחקק בשנת 1858. מטרת חוק הקרקעות הייתה להסדיר בצורה טובה יותר את הגדרת הבעלות על הקרקע, כדי שהשלטון ידע כמה מיסים הוא יכול לגבות מהתוצרת החקלאית ומעסקאות נדלן וממי לגבות אותם. החוק הגדיר מספר סוגים בסיסיים של קרקעות ואת זכויות בעליהן וחובותיהם. למשל, קרקע מסוג מירי הייתה קרקע חקלאית בבעלות המדינה. החקלאי שאיבד אותה נהנה מפירותיה, אבל אם לא שילם את מיסיו או שהזניח את הקרקע במשך מספר שנים, המדינה הייתה יכולה לקחת ממנו את הקרקע ולהעניק אותה לחקלאי אחר. קרקע מסוג מולק, להבדיל, הייתה קרקע בבעלות פרטית לחלוטין, שלשלטון לא הייתה זכות להפקיע אותה מבעליו ללא פיצוי. היו גם אדמות וקף שניתנו למוסדות דתיים וסיווגי אדמות נוספים. השלב ההכרחי הבא ברפורמת הקרקעות היה להגדיר בפועל עבור כל חלקת קרקע לאיזה סוג היא שייכת, מירי, מולק וכדומה, ומי בעליה הנוכחיים. לשם כך הוקם מנגנון רישום קרקעות ממשלתי בשם טאפו, שהיה אחראי על ניהול הרישומים וחלוקת מסמכי בעלות על קרקע, קושנים. כיוון שדוברי ערבית התקשו לבטא את האות פי, המילה טאפו התגלגלה עם הזמן להיות טאבו. עד כאן התיאוריה. בפועל, העותמנים נתקלו בקשיים רבים ביישום חוק הקרקעות בפלסטינה. הפלאחים המקומיים לא ססו בלשון המעטה לשתף פעולה עם פקידי הטאבו, ולא פנו אל המשרדים הממשלתיים כדי לרשום את עצמם כבעליהן החוקיים של הקרקעות שאותן איבדו. הסיבות לכך היו מגוונות. ראשית, בחברה הכפרית המסורתית לא היה צורך בניירות רשמיים כדי להוכיח בעלות על קרקע. כולם בכפר הכירו את כולם, וכל אחד ידע מה שייך לו ומה שייך לשכנו. שנית, רוב האיכרים לא ידעו קרוא וכתוב, כך שאפילו אם היו בידיהם מסמכים כתובים, כנראה שהם לא היו מוצאים בהם תועלת רבה. שלישית, רישום הבעלות על הקרקע גרר אחריו מיסוי, ואף אחד לא אוהב מיסים. רביעית, האיכרים חששו שאם שמם יופיע ברישומים הממשלתיים, העותמנים יכריחו אותם להתגייס לצבא. והתנאים בצבא העותמני היו גרועים כל כך, עד שאפילו עבודה קשה בשדה מצאת החמה ועד צאת הנשמה, נראתה כמו האלטרנטיבה הטובה יותר. במילים אחרות, לפלחים בפלסטינה לא הייתה שום מוטיבציה לידע את פקידי האימפריה שהם בעלי קרקעות. הם התעלמו מהטאבו והמשיכו לנהל את עסקאות הנדלן שלהם באופן פרטי ובלתי רשמי. גם יותר מ-50 שנה לאחר שנחקק חוק הקרקעות, רק 5% מכלל הקרקעות בפלסטינה הופיעו ברישומי הטאבו העותמנים. כשכבשו הבריטים את ארץ ישראל מידי העותמנים בשנת 1917, הם החליטו להותיר על כנו את חוק הקרקעות העותמני. נוסף לחוקים ולנהלים בני עשרות שנים, הבריטים ירשו גם את האנרכיה והכאוס ששררו בנושא בעלות על קרקעות. חקלאים ערבים, עולים יהודים מארצות אירופה ונתיני מעצמות אירופאיות ניהלו כל אחד בכפרו ועירו רישומי בעלות ועסקאות נדלן, רישומים שגם אם היו מסודרים ומתועדים היטב, לא היה להם שום תוקף חוקי. סכסוכי קרקעות פרצו חדשות לבקרים ותדלקו את השנאה והאיבה ששררה בלאו הכי בין הלאומים השונים. כדי לסבך את המצב עוד יותר, פקידי הטאבו העותמנים שנמלטו מהארץ בזמן הכיבוש הבריטי, לקחו עם מרבית הרישומים המועטים שבכל זאת נעשו בעשרות השנים האחרונות. It's a lonesome away from your kindred and all by the campfire at night where the wild dingoes call. הבריטים החליטו לאסור באופן גורף על קניית נדלן ומחירתו עד שתימצא הדרך לעשות סדר בבלגן. המפתח להשתלטות על האנרכיה הנדלנית ששררה באזור הייתה שיטה שהומצאה דווקא בצידו האחר של העולם, באוסטרליה. And the cooks acting queer. Oh, what a terrible place is a pub with no beer. Robert Torrens נולד באירלנד, וב-1839 היגר למדינת דרום אוסטרליה, אחת המדינות החברות בפדרציה האוסטרלית. מיד עם הגיעו ליבשת המרוחקת, מונה לתפקיד בכיר למדי, פקיד מכס ראשי. יכול להיות שהסיבה למינוי הזריז הייתה העובדה שאביו, קולונל רוברט טורנס האב, היה אחד ממייסדי מדינת דרום אוסטרליה. אם ייחוסו המשפחתי אכן סייע לטורנס הבן בימיו הראשונים כמאגר, הרי שההשפעה המגוננת פגה עד מהרה כשעמיתיו החדשים נחשפו לאופיו היקש והבלתי מתפשר. טורנס לא היה אדם נוח לבריות. הוא הסתכסך עם המלאכים בנמלים ועם עובדי המכס שעבדו תחתיו, החליף מעלומות עם עיתונאי שפרסם עליו כתבה לא מחמיאה, ואפילו הסתבך עם הגוונר, המקבילה הדרום אוסטרלית לנשיא המדינה שלנו. אף על פי כן, טורנס הצליח להתקדם בהתמדה בסולם הממשל המקומי, וב-1856 שימש כשר האוצר. תפקידו הבכיר אפשר לו לדחוף ולקדם הצעת חוק שהייתה מבוססת על רעיון שהסתובב במוחו ב-20 השנים האחרונות. באותם הימים, הדרך המקובלת להוכיח בעלות על קרקע מסוימת, באנגליה, באוסטרליה ובמרבית מדינות אירופה, הייתה להחזיק בידיך מסמך חתום על ידי בעלי הקודמים של הקרקע, שמאשר שהוא מכר לך את השטח כדת וכדין. הבעיה הייתה שהמסמך הזה אינו מספיק עקרונית כדי להוכיח את הבעלות מעבר לכל ספק. אחרי הכל, מי אמר שבעלי הקודמים של הקרקע, זה שחתום על המסמך שבידיך, היה בעצמו בעלי החוקים קודם לכם? הפתרון פשוט, עליך להחזיק גם את שטר המחירה הקודם שמוכיח שהבעלים הקודמים רכש בעצמו את השטח ממישהו אחר. ואז גם את שטר המחירה שקדם לו, וזה שלפניו. ואת זה שלפניו, ואת זה שלפניו, ואת זה שלפניו. במילים אחרות, כדי להוכיח בעלות על הקרקע, כל בעל קרקע נאלץ לשמור את כל מסמכי המחירה הקודמים, עד לתביעות כפות ידיים פרה-היסטוריות על קירות המערה, או לפחות עד אותה הנקודה שבה המידע על הבעלות עבד בערפילי הזמן. כיוון שרוב האנשים מתקשים לשמור על ניירת מסודרת במשך 500 שנים רצופות, סכסוכים משפטיים בנושאי בעלות על הקרקעות סיפקו פרנסה בשפע לעורכי הדין. זאת ועוד, נוכלים ורמאים זייפו מסמכי בעלות שכאלה ללא קושי והשתלטו על קרקעות לא להם. הקושי שבהוכחת בעלות על הקרקע גם סרבל את תהליך מתן הלוואות המשכנתא. הקרקע, כזכור, משמשת ברוב המקרים כערבון להלוואה. בשיטה הקיימת, הדרך המקובלת לבצע שיעבוד של הקרקע לטובת הערבון, הייתה להעביר את הקרקע לבעלותו המלאה של הבנק. זאת אומרת, הבנק שלווה את הכסף, הפך להיות בעלי החוקים של הקרקע ממש כאילו עיקל אותה. רק אם שולם החוב במלואו, הקרקע עברה חזרה לבעלי המקוריים. במילים אחרות, תהליך השיעבוד כלל שתי עסקאות העברת בעלות מלאות, על כל הקשיים והסיבוכים המשפטיים שהעסקאות האלה גוררות עמן. העיכוב בתהליך השיעבוד עיכב את מתן האשראי הבנקאי והפריע להתפתחות כלכלית ויזמות עסקית. שלא כמו באנגליה המבוגרת, אוסטרליה הייתה מדינה צעירה יחסית, כך שבעלי הקרקע לא היו צריכים לשמור שם על ניירת בת מאות שנים. אף על פי כן, התפתחותה המהירה של המדינה הביאה לכך שקרקעות רבות החליפו ידיים וריבוי מסמכי המחירה והקנייה יצר את אותן הבעיות בדיוק, בעיות שרוברט טורנס החליט לפתור ויהי מה. השיטה שהציע טורנס הייתה פשוטה אבל שונה מאוד מכל מה שקדם לה. כל המידע הרלוונטי להוכחת הבעלות על חלקת קרקע יימצא במקום אחד, משרד ממשלתי שיתמחה בכך. המשרד הזה ינהל פנקס ובו יתועדו במרוכז כל העסקאות שנעשו סביב חלקת הקרקע, מי קנה, מי מכר ומתי. המידע בפנקס רישום המקרקעין יהיה המידע היחיד שיכול לשמש כהוכחה חוקית וחותכת לגבי בעלות על הקרקע. כל מסמך אחר, חתום ומסודר ככל שיהיה, ייחשב כחסר תוקף לחלוטין. במילים אחרות, נטל הוכחת הבעלות יוסר מעל כתפי בעל הקרקע ויעבור לאחריות המדינה. במבט לאחור, קל לראות את היתרונות הגלומים בשיטה של טורנס. במקום שכל אזרח ינהל ארכיון פרטי של מסמכים עתיקים, תעשה זאת המדינה באופן מרוכז ומסודר. העברת בעלות על הקרקע תהפוך להיות עניין פשוט ומהיר הרבה יותר, מכיוון שכל הסימוכין לבעלות וכל שיעבוד על הקרקע יירשמו בפנקס אחד. נוכלים יתקשו מאוד לזייף בעלות על חלקה, שכן לא תהיה להם גישה חופשית לפנקס הרישום. אבל אף על פי יתרונותיה של השיטה, טורנס נתקל בהתנגדות עזה מצד עורכי דין שהתמחו בעסקאות נדלן. הם טענו שהפתרון שהוא מציע פשטני מדי ולא יעמוד במבחן המציאות, שכן טורנס אינו עורך דין והוא לא מבין דבר וחצי דבר במשפט ובענייני נדל"ן. טורנס לא היה האיש שיכנע לביקורת והמשיך לדחוף את רעיונותיו. ב-1857 מונה לפרמייר, מקבילה לראש הממשלה אצלנו, אבל ממשלתו החזיקה מעמד 30 יום בלבד לפני שנפלה בהצבעת אי אמון. למרות הקדנציה הקצרה, הוא המשיך במאמצי החקיקה, ובעזרת תמיכה מסיבית של דעת הקהל, הצליח להעביר את חוק רישום הבעלות על קרקעות בפרלמנט הדרום אוסטרלי בשנת 1858. טורנס קיווה שבעזרת השיטה החדשה, העברת בעלות על הקרקע תהיה קלה ומהירה, כמו קנייה ומחירה של כל מוצר רגיל אחר. בדיעבד, זו הייתה ציפייה מוגזמת מדי. אבל שיטתו נתגלתה בכל זאת כדרך יעילה ונוחה הרבה יותר מקודמותיה לניהול הבעלות על הקרקעות. עסקאות נדלן התבצעו במהירות וללא סיבוכים משפטיים מרובים, וכן רישום שיעבודים לטובת משכנתאות. בעקבות הצלחתה התפשטה שיטת טורנס בכל רחבי העולם, מאנגליה ועד סינגפור, וגם אולי כפי שכבר ניחשתם, הגיעה לארץ ישראל. בשנת 1920 החליט השלטון הבריטי לפתוח מחדש את משרדי הטאבו בפלסטינה, הפעם תחת השם משרד ספרי האחוזה. 8 שנים לאחר מכן הוחלט על יישום שיטת טורנס במלואה בארץ, ועד שנת 1947 נרשמו בפנקס המקרקעין רובן המכריע של הקרקעות בתחומי הקו הירוק. כשהוקמה מדינת ישראל, היא הרשה את השיטה הבריטית של רישום מקרקעין, שכאמור הייתה מושתתת בחלקה על הטאבו, אותה מערכת בירוקרטית מקורית שהפעילו העותמנים. התערובת המשונה של חוקים איסלאמיים מהעידן שלפני הרפורמה העותמנית, חוקי קרקעות עותמנים ונהלים בריטים מודרניים יותר, המשיכה להיות המשפט התקף בישראל עד לשנת 1969, אז עבר בכנסת חוק המקרקעין שהחליף את חוקים אלה בחוקים חדשים וישראליים למהדרין. ועדיין, כפי שמעיד עצם השימוש במילה טאבו, חלק מאותה היסטוריה עתיקה ממשיך ללוות אותנו גם היום, בצורת אותו תל ארכיאולוגי פעיל של חוקי קרקעות מסובכים. ביהודה ושומרון אגב, המצב חמור בהרבה. הבריטים מעולם לא הספיקו להרחיב את רישום הקרקעות לאזורים שמעבר לקו הירוק, ושם המשיכה להתקיים אותה אנרכיה קרקעית גם בתקופת השלטון הירדני וגם בימים שלאחר מלחמת ששת הימים. סכסוכים מקומיים סביב בעלות על קרקעות, בתוספת הגוון הנפיץ שמעניק הסכסוך היהודי-ערבי בחבל ארץ זה, הופכים את שאלת הבעלות על הקרקע לבוץ תובעני וסמיך מאוד. נקודה עקרונית וחשובה מאוד לעניין קביעת הבעלות על הקרקע היא שאלת מיפוי הקרקעות וקביעת גבולותיהן. לא הזכרתי אותה בדיון הקודם כיוון שהיא ראויה לדעתי להרחבה בפני עצמה. אחת השגיאות העיקריות שעשו העותמנים בבואם לממש את רפורמת חוק הקרקעות של 1858 הייתה העובדה שלא הקפידו על מיפוי מדויק ומסודר של גבולות החלקות השונות. תיאור גבולות חלקה שהופיע בקושנים העותמנים היה מבוסס ברובו על תוואי שטח קיימים כמו השביל שליד הגבעה או תל האבנים הדרומי. תיאורים שכאלה מאופלים מטבעם ונקודות הציון המולטרות עשויות להשתנות עם השנים. כשהחליטו הבריטים ליישם את שיטת טורנס בארץ ישראל, היה ברור להם מהרגע הראשון שאי אפשר לנהל רישום מקרקעין מסודר מבלי למפות את גבולותיהן של החלקות. כל שטח אדמה שאינו משוייך בוודאות לחלקה כלשהי, פותח פתח לסכסוכי שכנים ומאבקים משפטיים ששיטת טורנס ביקשה למנוע. הנציב הבריטי הורה להקים מחלקת מיפוי ומדידות, שמנהליה היו בריטים ועובדיה היו יהודים, ערבים, ארמנים וכדומה. לבריטים היה את הידע המקצועי והם קבעו את התקנים הרלוונטיים, ואילו המקומיים ביצעו את המדידות בשטח. מטרת המדידות הייתה קביעה מדויקת של נקודות ציון שבהן אפשר להיעזר בתהליך מיפוי וקביעת גבולות החלקות. אם יש עמוד נטוע בקרקע בנקודה ידועה ומוגדרת על המפה, אפשר להגדיר גבולות שטח כלשהו באופן חד משמעי ביחס לאותו עמוד. לדוגמה, הפינה הצפונית של השטח נמצאת במרחק של 34.5 מטרים צפונית נקודת הציון. כמובן שנקודת ציון אחת לא מספיקה כדי למפות מדינה שלמה. צריך אלפי נקודות ציון שכל אחת מהן נמצאת במרחק וכיוון ידועים ביחס לנקודות הציון האחרות. האתגר שמולו ניצבו המודדים היה אם כן מדידה מדויקת של המרחק והכיוון שבין נקודות הציון. קל לעשות זאת עם שתי נקודות הציון, שני עמודים לצורך הדוגמה, נמצאים במרחק של כמה מטרים זה מזה. לוקחים סרט מדידה ומצפן טוב, מודדים את המרחק והזווית ביחס לצפון וזה הכל. אבל מה יקרה אם שני העמודים נמצאים במרחק קילומטר זה מזה? סרט מדידה סטנדרטי כבר לא מספיק. אם מתאמצים, אפשר עדיין למדוד את המרחק והכיוון בדיוק גבוה בעזרת כלים אחרים, אבל זה לא קל, ומדידת אלפי נקודות ציון על פני מדינה שלמה תהפוך למשימה ממושכת וכמעט בלתי מעשית. הגיאודזים, המהנדסים שמתמחים במיפוי קרקעות, מתגברים על האתגר הזה בשיטה מחוכמת ואלגנטית שמכונה טריאנגולציה. נניח לצורך ההסבר שאנחנו מעוניינים למפות את מגרש הכדורגל שבאצטדיון רמת גן כדי לסרטט על מפה את מיקום עמודי השער. מי יודע, אולי המידע הזה יעזור לנבחרת ישראל לעלות לשלב הבא של אליפות אירופה. אבל לא באנו לדבר על מדע בדיוני. הצעד הראשון למיפוי באמצעות שיטת הטריאנגולציה הוא מדידה ידנית ומדויקת של הקו הרוחבי שמסמנת מחצית המגרש. נבקש מאחד השחקנים שימדוד את המרחק באמצעות סרט מדידה ארוך ואת הכיוון באמצעות מצפן. כעת אנחנו מעוניינים למפות את מיקומו המדויק של אחד מעמודי השער ביחס לקו הזה. אפשר לבקש מהשחקן שיפרוס את סרט המדידה כל הדרך ממרכז המגרש אל עמוד השער, אבל זו תהיה עבודה קשה וכאן זה לא אירופה. למזלנו יש דרך חכמה יותר לעשות את זה. במבט מהיציע נראה כי קו מחצית המגרש ועמוד השער יוצרים משולש דמיוני. קו החצי הוא בסיס המשולש והעמוד הוא קודקודו. נבקש מהשחקן שיעמוד ליד עמוד השער וימדוד את הזווית בינו ובין כל אחד מקצוות קו הבסיס. הגיאודזים מודדים זוויות באמצעות תאודולית, חצובה בעלת שלוש רגליים שעליה מצפן מדויק. על פי חוקי הגיאומטריה, אם ידוע לנו אורך בסיס המשולש ושניים מהזוויות שלו, ניתן לחשב בדיוק מושלם את אורכי שתי הצלעות האחרות. במילים אחרות, על ידי מדידת אורך קו החצי והזוויות בין עמוד השער לכל אחד משני הקודקודים האחרים של המשולש, קיבלנו בחינם במרכאות את המרחק שבין עמוד השער לכל אחד מקצוות קו החצי. ידיעת המרחק והזווית מאפשרת לנו לסמן על המפה את מיקום עמוד השער באופן חד משמעי, מבלי שנאלץ לבצע מדידה ידנית ומפרכת של המרחקים האלה. זאת ועוד, כל אחת מצלעות המשולש הדמיוני שלנו יכולה כעת לשמש בעצמה כקו בסיס של משולש חדש. אם נרצה למדוד את מיקומו של דגל הקרן למשל, נוכל לעשות זאת באמצעות מדידה של זוויות בלבד אל אחת מהנקודות האחרות שכבר מפינו. למעשה, המדידה הראשונה שביצענו של רוחב קו החצי הייתה הפעם הראשונה והאחרונה שבה נאלץ השחקן שלנו להוציא את סרט המדידה מהתיק. מכאן והלאה אין יותר מדידות מרחק, רק חישובים. אותו עיקרון בדיוק שימש את אנשי מחלקת המדידות המנדטורית כדי למפות את ארץ ישראל. הם הציבו שתי נקודות ציון לא רחוק מקיבוץ אורים שבדרום הארץ ומדדו באופן ידני את המרחק ביניהן, 4,730 מטרים ו-60 סנטימטרים. הקו הזה היה קו הבסיס ושימש כצלע הבסיסית ברשת הולכת ומתרחבת של משולשים שנפרסה על פני הארץ כולה. אלפים רבים של נקודות ציון שהמרחק והכיוון ביניהן חושב בדייקנות. עוד שני קווי בסיס נמדדו באזורים אחרים של ארץ ישראל לשם שיפור הדיוק, ובאמצעות נקודות ציון אלה יצרו הבריטים קדסטר, רישום מסודר של גבולותיהן ומיקומן של חלקות הקרקע בארץ ישראל. גם הקדסטר הבריטי אומץ במלואו על ידי מדינת ישראל הצעירה שהחליפה את השלטון המנדטורי. מחלקת המדידות הבריטית הייתה הגרעין שסביבו התגבש המרכז למיפוי ישראל, הגוף הממשלתי שאחראי על כל הפעילות הגיאודזית במדינה. חלוקת הקרקעות לגושים ולחלקות מבוססת על אותן מדידות ראשוניות שביצעו הבריטים בראשית המאה ה-20. כיום מחליפים כלים מודרניים כמו מיפוי אווירי, GPS ומדידות באמצעות לייזרים את שיטת הטריאנגולציה הוותיקה, אבל עדיין אפשר לראות מדי פעם את מודדי הקרקעות משתמשים בתאודולית כדי למפות שטחים באמצעות טריאנגולציה. לסיכום, ראינו אם כן שמשכנתא היא יותר מסתם הלוואה בנקאית רגילה. מחד, המשכנתא היא חלק מהותי מהמארג הפיננסי העדין של הכלכלה הלאומית, ויכולה לתרום ליציבותה של הכלכלה או לשבש אותה באופן קטסטרופלי. מאידך, המשכנתא קשורה בקשר הדוק אל הקרקע, ובעלות על קרקעות היא נושא רגיש וסבוך מבחינות משפטיות ולאומיות. מי יודע, אולי הידע הזה יעזור לכם במסע ומתן הקשוח מול פקידת המשכנתאות של הבנק. כשהפקידה תבקש מכם להביא נסח טאבו, תוכלו להביט בישר בעיניים, להוציא את הסיגר מזווית הפה, ליישר את כובע הבוקרים ולומר לה, טאפו, גברת, טאפו. זהו, עד כאן. תודה לדינה בר מנחם על העריכה הלשונית, ולנתן פוזניאק שסייע לי בתחקיר. מיד נמשיך אל עדכון אודות קמפיין מימון ההמונים של הפודקאסט, ופתרון אחידה מהפרק הקודם, אבל ראשית, פרסומת קצרה. הפרק בחסות אקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות. כל מי שלקח משכנתה יודע שחשוב להתמקח על ריביות ולבחור את התמהיל הנכון של מסלולי הלוואה. כשזה מגיע למשכנתה ארוכת טווח, ההחלטה השגויה יכולה לעלות לך עשרות אלפי שקלים. אבל החתימה על המשכנתה היא לא סוף פסוק. התנאים הכלכליים סביבנו משתנים ללא הרף. ריביות עולות, ריביות יורדות, מסלול הלוואה שנחשב פעם למועדף יכול להפוך למסלול הרבה פחות מוצלח 10 שנים אחרי החתימה. לי אישית אין זמן, ולמען האמת גם לא ממש חשק, לעקוב באופן שוטף אחרי המשכנתה שלי, ואיך כל החלטה של נגיד בנק ישראל משפיעה עליה. למרבה המזל, גם אין צורך. אקסלנס תעשה את העבודה הזו בשבילכם ובחינם. אקסלנס מפעילה מערכת בשם משכנתה לייב, אתר אינטרנט שבו שירות ניהול משכנתה מקוון, שיעקוב אחר המשכנתה שנטלתם באופן שוטף, ויבדוק כל העת אם המסלולים והריביות שבחרתם עדיין אופטימליים. אם המערכת מזהה מצב שבו שינוי יזום של המשכנתה יכול לחסוך לכם כסף, היא תשלח לכם מייל ותיידע אתכם. אין מה לומר, בדיוק בשביל זה המציאו את המחשב. תוכנה חכמה שתעשה עבורכם את העבודה הקשה, ותאפשר לכם להישאר עם היד על הדופק של המשכנתה ללא מאמץ. השירות הזה כאמור ניתן בחינם. להרשמה, גילשו לאתר הבית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il, ולחצו על הבאנר של אקסלנס כדי להגיע לטופס ההרשמה. משאירו את פרטי הקשר שלכם, ונציג של אקסלנס יחזור אליכם בהקדם. תודה לאקסלנס, חברה לייעוץ משכנתאות, על תמיכתם בעושים היסטוריה. בחידת מרוץ ויקיפדיה, בפרק הקודם, הצבתי לכם את האתגר הבא, להגיע מהערך על מימון המונים לערך על משפחת המלוכה הבריטית. הראשון שפתר את החידה היה המאזין עמיחי, שמצא מסלול ובו 4 דילוגים. יוני פרסם פתרון ובו 3 דילוגים, אבל לרוע המזל אחד מהם כולל קישור שלא נמצא בגוף הערך, אלא בקובייה חיצונית, שזה אסור. על כן, המסלול הקצר יותר הוא זה שהציע המאזין דביר לפני שבוע. 3 דילוגים בלבד. המסלול שהציע דביר מתחיל בבתי ספר. אחד מאתרי מימון ההמונים הראשונים הוא donorschoose.org, שמאפשר למורים בבתי ספר ציבוריים לבקש מימון לציוד וחומרי לימוד עבור הכיתות שלהם. הקהל יכול לתרום ולתת למורה את הסיוע שיעזור לו לעזור לתלמידים, מטרה נעלה ללא ספק. הערך על בתי ספר ציבוריים מביא אותנו לאיטון קולג' שהוא פנימיה פרטית בריטית מהסוג שממש, אבל ממש לא צריך לבקש תרומות. באנגליה, מטעמים היסטוריים, המונח בתי ספר ציבוריים מתייחס למוסד שכל אחד שיכול להרשות לעצמו יכול להירשם אליו, בניגוד לבתי ספר דתיים למשל. איתון נחשב לאחד המוסדות היוקרתיים ביותר בבריטניה, ומאות מדינאים לעתיד התחנכו בו מאז נוסד לפני יותר מ-500 שנים. לאחרונה, גם הנסיכים ויליאם והרי, חברי בית המלוכה הבריטי, ישבו על ספסליו. הפתרון שאני חשבתי עליו אגב, הוא פחות מוצלח, 5 דילוגים. מימון המונים מסתמך במידה מסוימת על מה שמכונה חוכמת ההמונים. ההנחה או השערה שאם הרבה אנשים אוהבים רעיון מסוים ומוכנים לממן אותו, סימן שהוא כנראה רעיון טוב. אחד החוקרים הראשונים שבחן את ההשערה של חוכמת ההמונים היה סר פרנסיס גלטון שחי במאה ה-19. גלטון עסק במגוון תחומים ובפרט בכל מה שקשור בפסיכולוגיה ובסטטיסטיקה, מכאן הקשר גם לחוכמת ההמון. אחד התחומים שפרנסיס בחן, אולי בחצי חיוך, הוא יעילותן של תפילות כאמצעי ריפוי. גלטון הניח שאם תפילה אכן יכולה להועיל, חברי בית המלוכה הבריטי אמורים לחיות יותר מהממוצע, מכיוון שאלפי בני אדם מתפללים לשלומם בכל יום. דרך אגב, גם אני עשיתי את הניסוי הזה, בכל שבת אני מתפלל שהילדים ייתנו לי לישון צהריים. המסקנה המדעית שלי, עזבו תפילות, תתמקדו באיומים ובשוחד. ניר דהן שב אלינו עם חידה חדשה, והפעם הכינו את כלי העבודה. ניר הולך לחפור לכם שחבל על הזמן. לפני סיום, עדכון קצר לגבי קמפיין מימון ההמונים של התוכנית. כזכור, מטרת הקמפיין היא לאסוף מספיק כסף כדי לאפשר לי לזכור את שירותיהם של עורך קול ותחקירן. בעזרת אנשי המקצוע האלה אוכל לשדרג את איכות התוכנית וגם להתמקד יותר בכתיבה ובהקלטה, ובכך להוציא פרק חדש בכל שבועיים במקום בכל שלושה שבועות. עד כה ההיענות היא מדהימה. למעלה מ-200 איש תרמו יותר מ-40 אלף שקל. הישג נפלא, במיוחד בהתחשב בכך שנותרו עוד כשבועיים ימים לקמפיין. אני מזכיר שכל מי שתורם מקבל גם תשורה נחמדה לפי גובה התרומה. מפרק מיוחד שישלח למי שתרם, ועד האפשרות להשתתף בפרק ולהקליט יחד איתי באולפן. אני יודע שמי שתורם עושה זאת בגלל שהוא אוהב את התוכנית ולא בשביל תשורה כזו או אחרת, אבל אני משתדל שתהיה גם תמורה לאגרה, גם מעבר להנאה שבתוכן עצמו. אם גם אתם רוצים לתרום לקמפיין, מהרו לפני שיסתיים. בקרו באתר בית של עושים היסטוריה, www.ranlevi.co.il, וחפשו את הקישור לדף הקמפיין שבאתר מימונה. זהו, עד כאן. אנחנו נשתמע בעוד שלושה שבועות. להתראות.
שלום לרן ומאזיני עושים היסטוריה. שמי ניר דהן, והיום נתחיל לחפור. דמיינו לכם שאתם מוגנים מפני החום האדיר וחופרים מכרה עמוק מאוד בתוך האדמה. כל כך עמוק עד שאתם מגיעים כמעט למחצית הדרך למרכז כדור הארץ. 3,000 קילומטר בערך. האם תרגישו יותר כבדים באמצע הדרך, יותר קלים, או אולי לא יהיה שינוי כלל? זהו, עד לפעם הבאה, נשתמע.
פרקים נוספים של עושים היסטוריה, כמו גם פורום התוכנית ומידע נוסף, תמצאו באתר הבית של התוכנית www.ranlevi.co.il. תגובות, הצעות ורעיונות ניתן לשלוח לרן בכתובת ran@ranlevi.com. In this house we obey the laws of thermodynamics.